אנחנו במגילה דף ו' עמוד א'. התחלנו לדון ברומי והבעיות שהם עשו לנו. אמר רבי יוסי בר חנינא מאי דכתיב, בהסירותי דמיו מפי ושיקוציו מבין שינה ונשאר גם הוא לאלוקינו, והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי. אז הפסוק בזכריה, אנחנו נראה, עכשיו הגמרא דנה את ההתחלה, אנחנו עוד נראה את ההמשך. והסירותי דמיו מפיו, זה בית במיה או בית קריה שלהם. יש להם המקום הראשי לעבודה זרה. כן? גם גליה, בית גליה זה גם מקום מושי לעבודה זרה, לאדום. פה השאלה היא האם הכוונה היא אדום או הכוונה היא הנוצרים, והסנצורה פה שינתה את הדברים. טוב, אומרת הגמרא, והסירותי דמיו מפיו, זה בית במיה שלהם, המקום העיקרי לעבודה זרה. ושיקוציו מבין שיניו, זה בית גליה שלהם. ונשאר גם הוא לאלוקינו. אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבאדום. מה יישאר? נשאר גם הוא לאלוקינו. הבתי כנסת והבתי מדרש שיש בכל המקומות של אדום, הם כן יחזיקו מעמד, למרות ששאר אדום ייפלו. המשך הפסוק, והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי, אלו תרטריות וקרקסיות שבאדום, שעתידין שרי יהודה ללמד בהן תורה לרבים. תרטריות וקרקסיות, מה זה תרטריות וקרקסיות? אומר תוספות, יש מפרשים בתי עבדת כוכבים, או, הוא מכנה אותם תרטחאות, לשון חרפה, וקרקסיות, רוצה לומר בית הכיסא בלשון הרב, אבל בעצם זה בתי עבודה זרה. וקשה לומר שאותן מקומות מטונפות יכול ללמוד שם תורה, אלא ודאי לשממה יהיה במהרה בימינו. ורוצה לומר בתים שמתאספים שם לבד של עובדי עבודת כוכבים, אבל לא המקום שממש היו עובדים עבודה זרה. לא, הוא אומר אם זה היה בתי עבודת כוכבים, אם זה באמת, אם אנחנו שינינו את השם והכוונה האמיתית היא בתי עבודה זרה שממש עבדו עבודה זרה, אז זה לא הגיוני ששם נלמד תורה. אלא מה אומר תוספות? כנראה שזה מקום שהעובדי כחבים התאספו, אבל לא שבאמת היו עובדים שם עבודה זרה.
אז אם יש איזה דרשה, משהו
של איזה רב באפי בקיסריה, זה מה שאמרו כשעשו את הסיום השס במדיסון סקוויר גארדן. אתם יודעים מה זה מדיסון סקוויר גארדן? זה כן, זה שטח ענק איפה שיש כל מיני... כן. זה מה שאמרו. אמר רבי יצחק, כתוב בפסוק ביהושע שדן כבשו את העיר לשם. אז הוא אומר לנו לשם זו פמייס, מה שאנחנו קוראים היום הבניאס, כן? איפה שהירדן יוצא. עקרון, ראינו כבר את הפסוק עקרון תעקר, הפסוק בצפניה, אז הוא אומר לי עקרון תעקר, זו קיסרי בת אדום, שהיא הייתה מטרופולין, מטרה זה לשון אימא, פולין לשון שררה, זה היה אימא של מלכות, כן? זה היה האם המלוכה, היא הייתה מטרופולין של מלכים. איקא דאמרי, זאת אומרת קיסרי בת אדום, היא הייתה מקום שמשם יצאו המלכים. איקא דאמרי, דמרבי במלכי, יש אומרים ששם גידלו את המלכים, את הנסיכים שבסוף יהיו מלכים, והיא כדי אמרי, דעמוק ממינה מלכי, שמשם מעמידים מלכים, אבל לא דווקא שהם גדלו שם. קיסרי בירושלים, שני כוחות בעולם, אם יאמר לך אדם, חרבו שתיהן, אל תאמן, ישבו שתיהן, אל תאמן, חרבה קיסרי וישבה ירושלים, חרבה ירושלים וישבה קיסרי תאמן, או שאחד למעלה והשני למטה, או שהשני למעלה ואחד למטה, אי אפשר ששניהם יהיו למעלה. שנאמר, כשירושלים הייתה בדרך לחרב, אז צור שהיא נחשבת הבירה של אדום, אז צור אמרה על ירושלים, היא מלאה החורבה. אני אתמלא מהחורבן של ירושלים. וזה באמת הסדר של העולם. אם מלאה זו, חרבה זו. אם מלאה זו, חרבה זו. אי אפשר ששניהם יהיו משגשגים באותו זמן. רב נחמן בר יצחק אמר מהכה. הפסוק כבר מעיד עוד לפני שהם נולדו, שזה דבר שהקדוש ברוך הוא ברא בטבע העולם. ולאום מלאום יאמץ. שכל הזמן יהיה מצב שאחד מהם יתגבר על השני. אין מצב ששניהם למעלה. ויש איזו דרשת הר"ן מאוד מעניינת. ואמר רבי יצחק, מי דכתיב, יוחן רשע בל למד צדק בארץ נכוחות יאבל. אז מה זה יוחן רשע בל למד צדק? אמר יצחק אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יוחן עשיו. אז זה היוחן, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, תן לו חנינה. אמר לו, רשע הוא. אז הרשע זה כבר תשובה של הקדוש ברוך הוא. אמר לו, בלמד צדק? אז יצחק ענה, מה, אין דבר טוב לומר עליו? אמר לו, בארץ נכוחות יאבל. הקדוש ברוך הוא עונה לו, הוא הולך להחריב את ירושלים. מה? לא, זה הפוך. הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, תכון עליו למרות שהוא רשע. תכון עליו. אז הקדוש ברוך הוא עונה, הוא רשע. יצחק אומר, אני יודע שהוא רשע, בכל זאת אין ללמד עליו צדק. הוא אמר לו, אתה יודע שהוא הולך להחריב את ירושלים? אמר לו, אם כן, אז יצחק עונה, תמשך הפסוק, בל יראה גאות השם. הוא אומר, אם ככה, אז לא מגיע לו לראות, לא מגיע לו. ואמר רבי יצחק, כן? אמר רבי יצחק, יש פה שני רשי דרך אגב, בארץ נכוחות יאבל. פשט אחד זה על ירושלים, פשט אחד זה על ארץ ישראל. רשי בהתחלה אומר בארץ נכוחות יאבל את ירושלים יחריב. ואז בהמשך הוא אומר שזה ארץ ישראל. ואמר רבי יצחק, מי דכתיב, הפסוק אומר בתהילים, אל תיתן השם מאוויי רשע, זממו אל תפק, ירומו סלע. אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע תאוות ליבו. אז אל תיתן השם מאוויי רשע, זה מאוויי מלשון תאווה, שעשיו כל כך רוצה להחריב אותנו, אל תיתן לו זממו, אל תפק, תפק, הגמרא מבינה מלשון הרמית, אל תוציא את הזמם, הזמם זה טבעת שתופסים את הבהמה בו, שמים דרך החותם שלו ואז מושכים בטבעת. אז זממו, אל תפק, אל תוציא את הזמם, מה זה? אז הגמרא מדברת מה זה, נראה עוד מעט. אומרת הגמרא, גרמניה, ויש פה גרסה שאומרת גרמניה, ככה הערוך גורס, וישנו גם כן מסורת שמם ונון מתחלפים, בגלל זה היום קוראים זה ספיין, ובעברית הרבה פעמים זה אספמיה עם מם. מם ונון מתחלפים, ופי ובית מתחלפים, המשנה אומרת הפקר בית עם הפקר. מה היה פירוש אחר? אספמיה. גרמניה של אדום. אז מה זה הזממו אל תפק? אומרת הגמרא, זה גרמניה של אדום. שאלמלא, אנחנו נראה תוספות בהתחלת פרק שלישי, מסביר שהמילה אלמלא, בואו נראה שנייה את התוספות הזה. בכף אלף עמוד אלף תוספות אומר אלמלא, שיש אלמלא זה אילו לא, ויש אלמלא אילו כן. אם הסיום הוא באלף, יפה, אם זה עם יוד, אז מה? זה עם, ואם זה עם אלף, זה עם לא. אז פה זה אלמלא עם יוד, עם כן. אז זממו אל תפק זה גרמניה של אדום. שאלמלא הן יוצאין, אם הם יצליחו לכבוש את העולם, מחריבים כל העולם כולו. ואמר רבי חמא בר חנינא, תלת מאה קטרי תגה איקה בגרממיה של אדום. יש 300 קטירי קשורים, תגה, קטר, בגרמניה של אדום. ותלת 165 מרזבני איקה ברומי. וברומי יש 365 דוחסים. ובכל יום הנפקי הנה להפה הנה, וכל יום הם מתמתים זה מול זה, ומקטיל חד מניו. ואחד מהם הורג את האחר. ומטרידי לוק ממלכה. ואז יש בעיות להעמיד את המלך, להעמיד מלך חדש. זאת אומרת, יש שם בעיות פוליטיות פנימיות, שכל פעם הם מזיקים אחד לשני ולא נותנים להם להתיישב. וזה בעצם מה שמונע מהם להתגבר על העולם. אז כמובן שהדברים האלה יש בהם עומק. אבל על פניו, זה הפשט הפשוט. שאלה טובה? שאלה טובה? אני לא יודע. ואמר רבי יצחק, אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. בן אדם אומר לך, עבדתי קשה בתורה ולא מצאתי, לא הצלחתי. אל תאמין לו. או שהוא לא יגע, או שהוא כן מצא. אם בן אדם אומר לך, לא יגעתי ומצאתי, לא עבדתי קשה, אבל תראה כמה אני יודע, כמה הצלחתי בתורה, אל תאמין. יגעתי ומצאתי, תאמן. הני מילי בדברי תורה. שם בן אדם צריך לעבוד קשה כדי להצליח. אבל במסע ומתן, סייתו ומן שמיה. יכול להיות בן אדם שנהיה עשיר והוא לא עבד, ויכול להיות אדם שעבד קשה מאוד ולא נהיה עשיר. ולדברי תורה לא אמרן אלא לחדודי. אם אתה רוצה להבין את עומק התורה, אם אתה רוצה באמת לעמוד על האמת העמוקה, זה צריך לעבוד קשה. אבל לאוגמי גירסה, אבל לזכור בעל פה מה שאתה לומד, סייעת מן שמיה היא, צריך קודם כל לעבוד, אבל זה גם עניין שסייעת את שמיה. יש אדם שיש לו זיכרון יותר טוב, יש בן אדם שעובד קשה והוא לא מצליח לזכור את מה שהוא לומד בעל פה. זה צריך סייעת את שמיה, אבל כמובן שגם צריך לעבוד, צריך לעבוד קשה מאוד. בן אדם רוצה לזכור, כל מי שאתם רואים שיודע את השס בעל פה, עבד קשה. זה בלוף מה שאומרים לכם, יש לו זיכרון, דברו איתם, תשאלו אותם כמה שעות הם עבדו על הזיכרון הפנומנלי הזה. כמה שעות הם עבדו על כל עמוד וכל שורה בגמרא וברשי. ואמר רבי יצחק, עוד אנחנו ממשיכים באגדתא של רבי יצחק. אם ראית רשע שהשעה משחקת לו, אתה רואה שהוא מצליח בכל מיני דברים, זה נראה כאילו כל המזל איתו, אל תתגרה בו, אז אל תתחיל איתו. שנאמר, אל תתחר במראים. ולא עוד, אלא שדרכיו מצליחים. לפעמים אתה רואה שיש לו הצלחה מיוחדת, שנאמר, יחילו דרכיו בכל עת. נראה שמשהו הוא מנסה, הכל מצליח. ולא עוד, אלא שזוכה בדין. מישהו מנסה לתבוע אותו בדין, והוא זוכה, שנאמר, מרום משפטיך מנגדו, כאילו הקדוש ברוך הוא מונע את הצדק מהאדם הזה. ולא עוד, אלא שרואה בסוניו, יש מציאות שבן אדם רואה רשע שכל כך מצליח, שהשונאים שלו נופלים, השונאים של הרשע הם נופלים, שנאמר, כל צורריו יפיח בהם, בנפיחה קלה הוא מעיף את כל האויבים שלו. וזה כלל מאוד חשוב, הרבה פעמים אנשים חושבים, אם הצדק איתי, מותר לי להילחם. וחזל לימדו אותנו, יש מציאות של רשע שהשעה משחקת לו, וצריך לשמור מרחק ולהיזהר. לא תמיד נצליח, לפעמים יש זמנים שהרשע יצליח וצריך לחכות. החוכמה היא במי שממתין. איני, באמת, יש כזו מציאות, לא לעסוק עם הרשעים, לא לעמוד מולם כשהם מצליחים. ואמר רבי יוחנן משום רשב"י, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה, שנאמר, עוזבי תורה יהללו רשע. רק מי שעוזב את התורה משבח את הרשע, אבל בשומרי תורה יתגרו בם. זאת אומרת, מי ששומר תורה, יש לו, מותר לו להתגרות ברשעים. ותניא, רבי דוסתאי ברבי מתון, אמר, הוא לימד על הפסוק הזה, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה, שנאמר עוזבי תורה יעלו רשע ושומרי תורה יתגרו בם. ואם נחשך אדם לומר, הרי והכתיב, הפסוק אומר, אל תתחר במרים, אל תקנה בעושי עוולה. אם יצטטו לך את הפסוק שרבי יצחק אמר, אז תענה לו, מי שליבו נוקפו אומר כן. אתה על המדרגה שלך. אתה פוחד כי לך יש עבירות, כי אתה לא במדרגה של שומרי תורה להתגרות במרעים. אלא הפשט בפסוק ההוא זה לא כמו שרבי יצחק אמר, אל תתחר במרעים, הכוונה היא אל תתחרה איתם, זה לא אל תתגרה בהם, אלא אל תתחרה, אל תנסה להיות כמוהם, להיות כמרעים. אל תקנה בעושי עוולה, להיות כעושי עוולה, ואומר הנה הוכחה. כתוב, אל יקנה לבך בחטאים. הפסוק ההוא אומר, אל תקנה בחטאים, כי אם ביראת השם. אז מה זאת אומרת? תתחיל, תתגרה ביראי השם? לא, הכוונה היא, אל תקנה, להיות כמוהם. אותו דבר פה. אז הנה רבי יצחק אמר, מהפסוק, אל תתחר במרעים, אל תתגרה ברשעים, כי יש מציאות של שם ששחקת לו. רבי יוחנן אמר מותר להתגרות, הבאנו ברייתא שרבי דוסתאי בר מתון שמותר להתגרות, ולא רק שהוא אומר שמותר, הוא אומר אם מישהו ינסה לשכנע אותך אל תתגרה בהם, אז תדע שזה כי הוא יש לו עבירות, כי בעצם הפסוקים האלה אל תתחר במרעים, זה לא זו הכוונה, הכוונה היא אל תהיה כמוהם, אבל בעצם מותר להתגרות בהם. אז איך זה שרבי יצחק אמר שלא להתגרות ברשע ששם משחקת לו? אומרת הגמרא לא קשה. הא במילי דידי, הא במילי דשמיא, אומרת הגמרא, זה תלוי במה אתה הולך להתחיל איתו. אם זה, תלוי אם זה עניין פרטי, או זה עניין של השמיים. רשי בברכות מסביר, רשי פה לא מסביר, אבל רשי בברכות מסביר, הגמרא הזו מפיעה גם בברכות, ורשי שם מסביר, טוב, אני לא רואה את זה עכשיו, כמדומן, נשארה שישה מסביר, בעניינים שלך עצמך, אל תעסוק איתם, בעניינים של שמיים, אז תלחם איתם אם צריך. בסדר? הלאה? והיא בהיתאי, מה הא והא במילי דידי, ולא קשה, גם בדברים שקשורים אליך, מותר לך מתי, הא בצדיק אמור, אם האדם הוא צדיק אמור, אז הוא יכול לעמוד מול הרשעים גם ששם שחק להם. הא בצדיק שאינו גמור. מתי אנחנו אומרים אל תתגרה ברשע שהשם משחקת לו? על מה דיבר רבי יצחק? זה מדבר על צדיק שאינו גמור. אז אולי אין לו מספיק זכויות לעמוד מול רשע שהשם משחק לו. תאמר רב הונא מאי דכתיב. מה פשט בפסוק? למה תביט? דוד המלך לחבקוק פנה לקדוש ברוך הוא ואמר למה תביט בוגדים? תחריש בבלה רשע צדיק ממנו. צדיק ממנו בולע, צדיק גמור אינו בולע. גם חבקוק שיתונן על כך שלרשעים יש הצלחה, הוא בעצם הזכיר את הנקודה הזו שהרשע רק מצליח נגד בן אדם שהוא אינו צדיק גמור, הוא רק יותר צדיק מהרשע. אם הוא לא צדיק גמור, אז אין לו את ההשגחה שהוא יכול לעמוד מול רשע ששם שחקת לו. תשובה אחרונה, והיא בהתאם השם שחקת לו שאני, בעצם הכלל הוא אל תתחיל איתם, לא מעניין אותי אם זה מילי דידי, בעצם הכלל הוא אתה יכול להתחיל איתו, לא משנה אם זה מילי דידי או מילי דשמיה, לא משנה אם הצד צדיק גמור או צדיק שאינו גמור, כל הדברים הם כמו שהבנת, היוצא מן הכלל זה רבי יצחק. רבי יצחק אומר, אם ראית רשע שהשם שחק לו, אתה רואה שהכל מצליח לו, אז אני אומר בסדר, אז יש יוצא מן הכלל. הכלל הוא, גם אם זה מילי דידי, גם מילי דשמיה, גם צדיק גמור, גם צדיק שאינו גמור, אפשר. אפשר לעמוד מול הרשעים, רק כשהשם שחק לו, לא. אמר אולה, איטליה של יוון זה כרך גדול של רומי, והביא תלת מעט פרסה על תלת מעט פרסה. זה הגודל שלה. ויש בה 365 שווקים כמניין ימות החמה. וקטן שבכולם של מוכרי עופות, והקטן הזה של מוכרי עופות והביא 16 מין על 16 מין. ומלך סועד בכל יום באחד מהם. והדר בה, אף על פי שאינו נולד בה, נוטל פרס מבית המלך. כשהמלך אוכל שם, אז הוא מקבל פרס ממנו. כל מי שגר בעיר, גם אם הוא לא נולד שם. והנולד בה, אף על פי שאינו דר בה, נוטל פרס מבית המלך. המלך שולח מתנות אפילו לאנשים שכבר לא גרים שם, בגלל שהם נולדו בעיר שהוא אכל היום. ושלושת אלפים בי בני יש בו. יש בו 3,000 מרחצאות. ו500 חלונות מעלין השן חוץ לחומה. יש לו כל כך הרבה עצים ומרחצאות, שצריך 500 חלונות להוציא את השן מחוץ לחומה. יפה. וצידו אחד ים, וצידו אחד ערים וגבעות, צידו אחד מחיצה של ברזל, וצידו אחד חולסית ומצולה. יש שם אבנים דקות שהסוסים לא יכולים לעבור שם, ואי אפשר לתקוף אותו. הוא בנוי, לא רק שזה עיר כל כך גדולה, אלא שגם כן יש לה הגנה נהדרת מכל כיוון. בסדר? כמובן שבאגדות האלה יש המון המון עומק, ויש פה נסתרות התורה, אבל אנחנו קוראים אותם בפשט.
חישוב שהשטח יוצא קרוב מאוד.
אוקיי.
יש שם
משנה. אנחנו יודעים שאנחנו יש לנו השנה, השנה מעוברת, ויש אדר א' אדר ב'. אנחנו יודעים מהלימודים שלנו בסנהדרין שבית דין מתכנסים לקראת אדר לקבוע אם זאת תהיה שנה מעוברת, והרבה פעמים רק באדר עצמו הם קובעים אם זה יהיה, אם יהיה עוד אדר, ולפעמים אחרי פורים הם קבעו שזאת תהיה שנה מעוברת, עד סוף החודש הם יכולים לקבוע שהם מוסיפים עוד חודש.
יש לי סיפור של מישהו הסכים במחד שחרה שלו ב-12 בחודש, כאילו בשנה, ואז עברו. שואלים מה
לעשות, ואז אמרו להם, לבוא את החצי הראשון, אני חייב להתחפש למצלת מרחב. אומרת הגמרא, אומרת המשנה, קראו את המגילה באדר הראשון, אז הם קוראים את המגילה, ואחר כך בית דין מחליטים לעבר את השנה ונתעברה השנה. אומרת המשנה, קוראים אותה באדר שני. אין בין אדר הראשון לאדר השני, אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים. זאת אומרת, אם אתה קורא את המגילה בראשון, זה לא מספיק, אתה צריך לקרוא שוב בשני. נתת מתנות לאביונים בראשון, לא מספיק, צריך לתת שוב בשני. עכשיו המשנה פה התחילה עם אין בן, ובהמשך הפרק אנחנו נמשיך עם הרבה מאוד אין בן. המשניות הבאות, אין בן מודר הנעל למודר מאכל, אין בן נדרים לנדבות, אין בן שבת ליום טוב, אין בן יום כיפורים לשבת, אין בן זב הרואה שתי ראיות לזב הרואה שלוש ראיות, אין בן מצורה מוסגר למצורה מוחלט, אין בן ספרים לתפילין ומזוזות. יהיה לנו עכשיו שתי דפים שכולם משניות של אין בן, אין בן. ואז הלאה גם כן, אין בן שילה לירושלים, אין בן כהן משוח לכהן מרובה בגדים. המשך הפרק הולך להיות מלא סוגיות של אין בן. צריך לדעת שבכל הנושאים של אין בן, המשנה לא אומרת לי כלל גורף כמו שזה נשמע, אלא שהמשנה מתמקדת בנושא אחד ואומרת לי אין בן. ותמיד הגמרא תנסה להבין בנוגע למה המשנה אמרה לי אין בן אלא. האין בן אלא זה לא גורף, הפורמולציה הזו.
עכשיו אנחנו נדוק עם מה שמשנה אמרה פה,
זה רואה לגרוע עוד קריאת המגילה. עכשיו אנחנו נתחיל להרחיב את העניין. אמרנו במשנה אין בן אדר ראשון לאדר השני אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים. מדייק את הגמרא, הלעניין סדר הפרשיות, פרשת שקלים, זכור, פרה, החודש, זה וזה שווים. זאת אומרת, גם באדר ראשון וגם באדר שני, אם הוא קרא באדר הראשון את התוספת פרשיות האלה, אז הוא יעשה את זה שוב גם באדר שני. אומרת הגמרא, מה נמניתם? המשנה לא מסתדרת כמו השיטות שיש לנו בברייתא. לא תנא קמא, לא רב אלעזר בר יוסי ולא רשב"ג. יש לנו ברייתא עם השלוש שיטות, וזה לא מסתדר כמו אף אחת מהן. דתניה, קראו את המגילה באדר ראשון ונתעברה השנה, קוראים את באדר שני, שכל מצוות שנוהגות בשני נוהגות בראשון. זאת אומרת, הכוונה נוהגות זה שהוא יצא ידי חובתו בראשון אם הוא עשה אותם, חוץ ממקרה מגילה. אז תנא קמא אומר לי, אתה יכול לצאת את הכל באדר הראשון חוץ ממקרה מגילה. אז זה לא כמו המשנה שלנו, כי אנחנו דייקנו במשנה שרק לגבי סדר, שסדר פרשיות, אוקיי, בסדר. הלאה. גם מתנות אביונים, בסדר. רב לזב רבי יוסי אומר, אין קורין אותה באדר שני, שקומצות שנוהגות בשני, נוהגות בראשון. רב לזב רבי יוסי אומר, יצאת, אין בעיה. זאת אומרת, זה ודאי בניגוד למשנה שלנו. רשב"ג אומר, משום רבי יוסי, אף קורין אותה באדר שני, שכל מצוות שנוהגות בשני, אין נוהגות בראשון. אז הוא גם כן חולק על המשנה שלנו. ושווין בספד ובתענית שאסורין בזה ובזה. גם באדר ראשון אנחנו לא עושים ספד ותענית בי"ד ט"ו. מה? לא הבנתי.
ותנא קמא אומר שמותר עם ספד ותענית?
אמרנו ושווין, כולם מסכימים. ושווין, כולם מסכימים. בספד ותענית שאסורים בזה ובזה. כל התנאים בברייתא מסכימים ש... אומרת הגמרא, רשב"ג היינו תנא קמא.
ושווים זה כולם כאילו כל הזה, או שזה...
כן.
שרבי אלעזר ורבי יוסי אומר, ובשווג משום רבי יוסי אומר שכאילו שהשני עדיין שווים.
לא הבנתי. לא, זה היה בזה ובזה. בזה ובזה זה שני הדברים, זה לא הרבה שווים. אז תנא קמא אמר לנו שכל מצוות שנוהגות בשני הוא יצא בראשון חוץ ממגילה. רשב"ג אומר שאת הכל אתה צריך לעשות בשני. אומרת הגמרא, רשב"ג היינו תנא קמא, אמר פאפה סדר פרשיות יקביניו. בעצם מה המחלוקת בין רשב"ג לתנא קמא? האם אתה יצאת ידי חובת הפרשיות? שרשב"ג אומר, לא יצאת, ותנא קמא אומר, כן יצאת. אם קראת את ארבע פרשיות, דתנא קמא סבר לכתחילה בשני. לכתחילה קוראים את כל הפרשיות באדר ב'. והיא עבד בראשון עבוד, אבל אם עשית את הפרשיות באדר א', יצאת ידי חובה, בדיעבד. בר ממקרא מגילה, דף אגב דקרו בראשון, קרו בשני. רבי אלעזר ורבי יוסי סבר, אפילו מקרא מגילה, לכתחילה בראשון. רבי אלעזר ורבי יוסי אומר, אם קראת באדר א', אתה יכול לקרוא באדר א', אפילו לכתחילה את המגילה, ורשב"ג סבר, אפילו סדר פרשיות, קרו בראשון, קרו בשני. עכשיו שהסברנו את השיטות בברייתא, ושוב, שמתם לב שהגמרא מתייחסת לברייתא כאילו לא קיים מתנות לאביונים, לא קיים סעודת פורים, לא קיים משלוח מנות. כל מה שהברייתא דנה בעצם זה על מקרא מגילה, ומקרא מה? ארבע פרשיות. כן? אז הברייתא עוסקת בקריאה. אז כשהברייתא אומרת כל מצוות שנוהגות בשני נוהגות בראשון, חוץ ממקרא מגילה, הגמרא מבינה, הכוונה היא קריאת ארבע פרשיות. אומרת הגמרא, עכשיו מני מתניתין, מני, מי יהיה התנא של המשנה שלנו? אי תנא קמא קשה מתנות, הרי לפי תנא קמא הוא אומר לי שרק מקרא מגילה אני צריך לחזור באדר ב', הגמרא מבינה שהכוונה היא אפשר שמתנות לאביונים לא. אי רב לזבר בי יוסי קשה נמי מקרא מגילה, הרי הוא אומר שאתה יוצא באדר א', אי רשב"ג קשה סדר פרשיות, הרי לפי רשב"ג הוא אומר שאתה לא יוצא בשום דבר באדר א', חוץ מ אתה לא יוצא שום דבר כולל סדר הפרשיות, ואנחנו אמרנו שלפי המשנה שלנו סדר הפרשיות אתה כן יוצא, נכון? אמרנו אין בין אדר ראשון לאדר שני אלא מקרא מגילה ומתנות לאביונים. אמרנו שזה בא למעט דווקא סדר פרשיות, שלפי התנא שלנו, אם קראת את ארבע פרשיות באדר א', יצאת. לפי רשב"ג, לא יצאת, אתה לא יוצא כלום באדר א'. זאת הגמרא, לעולם תנא קמא. באמת, התנא של המשנה שלנו זה תנא קמא, אי, תנא קמא אומר שאתה יוצא את הכל בהדרה לב חוץ ממקרא מגילה, ותנא מקרא מגילה והוא הדין מתנות לאביונים. כן, כשהוא אמר מקרא מגילה הוא התכוון גם מתנות לאביונים, דהא בהא תליא, שהם מאוד קשורים, כמו שראינו, שביום שקוראים את המגילה מחלקים מתנות לאביונים, כי העניים תמיד מצפים שיחד עם מקרא מגילה יש את המתנות לאביונים. אז זה למה שהברייתא רק שנתה מקרא מגילה, כי ברור שיחד עם קריאת המגילה מחלקים מתנות לאביונים. והיא בעית אימה לעולם רשבגי, ומתניתין חיסורים מחסרה ואחי קטני. אני יכול לומר לך שבאמת המשנה שלנו זה שיטת רשבג, ורק צריך להגיע במשנה אין בין 14 שבאדר ראשון ל-14 שבאדר שני, אלא מקרא מגילה ומתנות לאביונים. שהדגש הוא על ה-י"ד אדר, הדגש הוא לא על כל החודש. אם כתוב אין בין אדר ראשון לאדר שני כל החודש, אז זאת אומרת שאין חילוק בין אדר א' לאדר ב' חוץ ממקרא מגילה ומתנות לאביונים, דהיינו, אתה יכול לצאת את ארבע פרשיות באדר א', אבל אם המשנה לא עסוקה בכל החודש, המשנה רק אומרת לי אין בין י"ד של אדר א' ל-י"ד אדר ב', אז המשנה לא התעסקה בכלל בעניין הארבע פרשיות, ואז המשנה יכולה להיות שיטת רשב"ג שאומר שאתה לא יוצא את הארבע פרשיות באדר א'. הלעניין הספד ותענית זה וזה שווין, ואילו סדר פרשיות לא מהירי, המשנה לא עוסקת בכל החודש, ממילא היא לא עוסקת בסדר הפרשיות בארבע פרשיות. אנחנו יחד יהושע? לא כל כך. עד איפה היינו יחד? תן לו, רגע, הוא באמצע להתרכז. כי כתוב בזו וזו, בזו וזו הכוונה היא שני הדרים.
כל שני הדרים שאני, בזה שני
עשור,
גם פה וגם פה.
לא הבנתי. בוא נקרא את המילים. ושווין, מה אתה רוצה לומר זה ושווין?
שני
הדברים
שווין,
והספר את האמית, שעשו גם פה וגם פה. בסדר, תאמר ככה. אתה מבין שאתה אומר שהברייתא כפלה את המילים, ושווין בזה ובזה. אם ושווין זה שני הדר, אז למה הוא חזר ואמר בזה ובזה? אבל בסדר, רק שנייה. יהושע, עד איפה היינו יחד? אתה רוצה להתחיל שוב שם, מני? אוקיי, אז היה לנו שלוש שיטות בברייתא. שיטה הראשונה אומרת לי, אתה יכול לצאת את הכל באדר א' חוץ ממגילה. רב לזר ברבי יוסי אומר לי, אתה יכול לצאת את הכל באדר א'. רשב"ג אומר לי, אתה לא יכול לצאת כלום באדר א'. כן? אנחנו הבנו במשנה שלנו שהמשנה מתייחסת לכל החודש, לכל האדר. ואז לפי המשנה שלנו כתוב, אין בין אדר ראשון לאדר שני, אלא מקרא מגילה ומתנות לאביונים, נכון? זאת אומרת, לפי המשנה שלנו, אני יוצא את קריאת ארבע פרשיות באדר א'. כי כתוב, אין הבדל, חוץ מה... בסדר. עכשיו, מה לפי הברייתא? בוא נראה. תנא קמא אומר לי, החילוק היחיד זה מקרא מגילה. זאת אומרת, אתה יוצא את ארבע פרשיות באדר א'. זה יכול להיות המשנה שלנו. אלא מה? שתנא קמא אומר לי, החילוק היחיד הוא מקרא מגילה. ואילו במשנה שלנו כתוב, גם מתנות לאביונים. אז הגמרא תתרץ, זה יכול להיות תנא קמא, כי מקרא מגילה, הכוונה היא פלוס מתנות לאביונים, כי נותנים את המתנות לאביונים עם מקרא מגילה. אז זה יהיה תירוץ אחד. רבי אלעזר ורבי יוסי, זה לא מסתדר, כי הוא אומר, אתה יכול לצאת את הכל באדר א', זה ודאי לא התנא של המשנה שלנו. רשב"ג אומר לנו שאתה לא יוצא כלום באדר א', אתה לא יוצא כלום באדר, סליחה, אתה לא יוצא כלום באדר א', נכון? זה רשב"ג. אז התירוץ השני של הגמרא זה שלפי המשנה, המשנה היא באמת רשב"ג. מה רשב"ג אומר לי? אתה לא יוצא כלום באדר א'. מה המשנה אומרת? אתה יכול לצאת את הכל באדר א', חוץ ממקרא מגילה ומתנות לאביונים, נכון? אז איך זה מסתדר? אז אנחנו אומרים, בוא נשנה מילה אחת במשנה. במקום שהמשנה תתייחס לאדר א', המשנה תתייחס ל-י"ד באדר א'. ואז המשנה אומרת לי, אין בין י"ד שבאדר א' ל-י"ד שבאדר ב', חוץ ממקרא מגילה ומתנות לאביונים. זאת אומרת, מה? בשני החודשים, החודש הראשון, אני לא דן בחודש, אני דן ביום י' ד', וגם בי' ד' של החודש הראשון אתה לא יכול לעשות הספד וטענית. אלא מה? שמקרא מגילה מתנות לבינים, אתה רק יכול לצאת בשני. רשב"ג אמר לי שאני יכול לצאת את ארבע פרשיות באדר א', המשנה שלי לא התייחסה לאדר א', התייחסה לי' ד' אדר א'. בסדר? עכשיו בוא נראה את כל זה בפנים, בהגמרה. מה אני שואל את הגמרה? מי יהיה התנה של המשנה שלנו? אתה איתי? הגמרה תסביר למה זה לא יכול להיות אף אחד מהם. המילה האחרונה בשורה זה קשה. יש לך מני? איתה נקמה קשה מתנות. ראיתה נקמה אומר שכל החילוק בין אדר א' לאדר ב' זה מקרא מגילה. במשנה שלנו כתוב מקרא מגילה ומתנות לאביונים. אז זה לא מסתדר עם תנה קמה. רב אלעזר ברבי יוסי קשה נע ממקרא מגילה. רב אלעזר ברבי יוסי אומר אתה יוצא את הכל באדר א'. המשנה שלנו אומרת אתה לא יוצא מתנות לאביונים ומקרא מגילה באדר א'. רשב"ג קשה סדר פרשיות. רשב"ג אומר אתה לא יוצא כלום באדר א', ואילו לפי המשנה שלנו אתה לפחות יוצא את ארבע פרשיות באדר א'. אומרת הגמרא, תירוץ ראשון לעולם תנא קמא. אני יכול לומר שזה תנא קמא. אי תנא קמא אמר לי שאני רק צריך לעשות מקרא מגילה באדר ב'. תנא מקרא מגילה, והוא הדין מתנות לאביונים דה באטליה. כשתנא קמא בברייתא אמר לי שמקרא מגילה חייב להיות באדר ב', אז זה מובן מאליו שזה כולל מתנות לאביונים כי הם קשורים יחד. ואי בעית, אם תרצה, אימא, אני יכול לומר לך לעולם רשב"גי, אני יכול לומר לך שרשב"ג הוא התנא של המשנה שלנו, ומנית ינחסו עם אחסר ואחי קטני. במשנה צריך לקרוא אין בין י' ד' שבאדר ראשון לי' ד' שבאדר שני למקרא מגילה ומתנות לאביונים. מה הדגש? במה הם שווים? הלעניין הספד וטענית זה וזה שווים. המשנה באה לומר לי שי' ד' אדר א' גם אסור בהספד וטענית, וזה רשב"ג מסכים. ואילו סדר פרשיות לא מאירי, והמשנה לא דנה בשער החודש, אז אין במשנה התייחסות בכלל לסדר הפרשיות. אנחנו יחד? נתנאל, כן? אמר רבי חייא בר רב, אמר רבי יוחנן, הלכתה כרשב"ג שאמר משום רבי יוסי. ישנו עכשיו פסק שההלכה היא ש... כל הכל צריך לעשות באדר ב', ואתה לא יוצא באדר א', אתה לא יכול לקרוא את ארבע פרשיות באדר א', אתה לא יוצא שום אחד מהדברים האלה באדר א', רק אסור בהספד וטענית באדר א', בי"ד אדר א'. אמר רבי יוחנן, בשניהם מקרא אחד דרשו. למה? כתוב בכל שנה ושנה. רב אלעזר ברבי יוסי סבר, בכל שנה ושנה, מה כל שנה ושנה אדר הסמוך לשבט, אף כאן אדר הסמוך לשבט, ובגלל זה הוא אומר, אם עשית את כל המצוות באדר א', יצאת ידי חובה, כי זה כמו כל שנה, זה החודש אחרי שבט, אדר א', זה אדר. ורשב"ג סבר בכל שנה ושנה, מה כל שנה ושנה אדר הסמוך לניסן, אף כאן אדר הסמוך לניסן, לא, עיקר אדר זה החודש, הוא לפני ניסן, לא החודש שבא, אחרי שבט, ובגלל זה עיקר אדר זה אדר ב', ואם אתה תנסה לקיים את המצוות באדר א', לא יצאת. בישמע רב לעזר ברבי יוסי מסתבר טיים דין מעברין למצוות, אני מבין את היגיון שאדר א' יהיה עיקר אדר, אלא רשב"ג מי טיימה? אמר רבי טייבי, טיימה דרבי שמעון בן גמליאל, מסמך גאולה לגאולה עדיף, אני רוצה שפורים יהיה סמוך לפסח. רבי אלעזר אמר תמיד רשב"ג מהחד, הכתיב לקיים תיגרת הפורים הזאת השנית. אני מבין שהמילה השנית מדגישה את החודש השני, את האדר ב'. אז זאת אומרת, אני אמור לקיים את פורים דווקא באדר ב'. זה היה מקור לשיטת רשב"ג. אומרת הגמרא, אני צריך את שני הלימודים. ויצטרך למכתב השנית, ויצטרך למכתב בכל שנה ושנה. דימי בכל שנה ושנה, עם כל הלימוד שלי היה הפסוק הזה, הווה אמינא. כי קושיין, הייתי שואל, מי אמר לך? אין מעברין על המצוות. אולי עדיף לקיים כמו כל שנה את החודש ומיד אחרי שבט, דהיינו אדר א', שזה יהיה עיקר אדר. כמה שמלן השנית. ואי השמינן השנית, הווה אמינא בתחילה בראשון ובשני. הייתי אומר, אולי צריך לעשות את שניהם. תעשה קודם כל בראשון, ואם יצא שני, אז בסדר, אז תעשה השנית. כמה שמלן בכל שנה ושנה, שכמו כל שנה שיש לי דווקא חודש אחד שהוא אדר ובו אני חוגג פורים, ככה פה. רב אלעזר ברבי יוסי, היי השנית, מה יביד לי? מה הוא דורש מזה? הרי הוא חוגג את פורים באדר א'. מבעילה לחד רב שמואל בר יהודה, דאמר רב שמואל בר יהודה, בתחילה קבוע בשושן ולבסוף בכל העולם כולו. השנית, הכוונה היא שהיה מכתב שני, בהתחלה חגגו פורים רק בשושן. היה צריך מכתב שני כדי להתקין את פורים לכל כלל ישראל בכל העולם, וזה מה שהוא לומד מהמילה השנית. מי נפקמין שבהתחלה חגגו רק בשושן? שאלה טובה. עכשיו פעם בה נלמד את כל התהליך של התקנה של פורים. איך בעצם אסתר ביקשה כיווני לדורות, והם חששו ממה שהאומות יאמרו, ואיך דרשו בעצם מהתורה שיש היתר לחגוג עוד חג על מלחמת המלך.